שבפרק המוכר את הספינה, האגדות האלה נקראות אגדות דרבה ורבה חנה. יש במסכת בבא בתרא, באותו פרק, סדרה של סיפורים מאוד מוזרים. לכל קנה מידה הסיפורים האלה מאוד מוזרים. הגמרא מביאה סדרה של סיפורים מוזרים שקרו עם החכם רבה בר בר חנה. ובעצם המפרשים מסבירים שהסיפורים האלה מסתירים סודות של תורה. מדובר בדברים גדולים, עמוקים מאוד, שאותו חכם זכה לראות. והם מופיעים בגמרא בצורה של סיפורים. שמסתירים דברים עמוקים, ככה דרכם של חז"ל. כל המפרשים תורכים להסביר את האגדות האלה, כל אחד לפי דרכו ולפי רוח הקודש שבו. ועכשיו הגענו לאחד מן הסיפורים האלה עם ההסבר של המהר"ל. רק בסופו נגלה בעצם איך הדברים האלה מתקשרים ומתחברים לעניין שלנו, פרקי גאולת ישראל. ובפרק המוכר את הספינה, אנחנו בקוף מנדלת בעמודה הימנית באמצע. אמר רבה בר בר חנה, אמר לי ההוא תאיה. תאיה זה רואה ישמעאלי. ככה אמר לי אותו רואה ישמעאלי. תא אחווה לך תורה דסיני. בוא, אני אראה לך את הר סיני. הר סיני, אף אחד לא יודע בדיוק איפה זה, עד היום. יש כל מיני השערות. אז הוא הציע לו, בוא אני אראה לך איפה זה הר סיני. אז לי, הלכו ביחד, ואחווה דאדרן לי אקרבה, וקיימין כי חמרת חיברת. הלכו והראה לו הר שסביבו היו עקרבים, והעקרבים האלה היו נראים כמו חמורים לבנים. אמרתי לכם שזה סיפורים מוזרים. זהו, אנחנו מתחילים להחזיק מעמד. שמעתי בת קול, ואומר רבה בר חנה, בזמן שהגעתי לאותו מקום שמזוהה עם הר סיני, שמעתי בת קול, כן? תלמיד חכם עצום, שומע דברים שאחרים לא שומעים, שאומרת, אוי לי שנשבעתי. מה בת קול אומרת? אוי לי על השבועה שנשבעתי. מה השבועה? לא כתוב. מי מפר לי? והבת קול המשיכה ואמרה, מי יפר לי את השבועה? כי עתי לקבלה יהוד רבנן, כשרבה בר חנה חזר מן המסע הזה, והוא הגיע לחכמים, כן? חזר לבית המדרש, סיפר לתלמידי חכמים מה שקרה לו, אמרו לי, רבה בר חנה אומר מהחכמים, אמרו לו, ביטויים קצת חריפים, לא להיבהל. כל אבא חמרה, וכל בר בר חנה סיקטה. אצלנו בגמרא לא כתוב סיקטה, הגרסה היא סיכסה. ככה כתוב אצלנו בגמרא הגרסה. מה אמרו לו החכמים? אמרו לו ככה, כל אבא חמרה. כל מי שקוראים לו אבא הוא חמור. אבא זה אבא, זה האבא של רבה בר חנה. קצת חריף. וכל בר חנה, כלומר אתה בקיצור, סיכסה, אצלכם כתוב סיקטה, שותה. כלומר, אבא שלך חמור ואתה שותה. טוב, לא נעים. אבל לך, למה באמת החכמים כל כך כעסו עליו? אף שכינו אותו בלשונות כאלה של גנאי, אמרו לו, אבל לך למאמר מופר לך. כי כששמעת את הבת קול ששואלת, מי יפר לי את השבועה? מי יתיר לי את השבועה? היית צריך להגיד, אני מתיר. ורבא בר בר חנה, עכשיו אנחנו חוזרים לרבא בר בר חנה, ורבא בר בר חנה, למה הוא לא באמת התיר את השבועה? הוא לא הבין שבעצם מזמינים אותו, מבקשים ממנו להתיר את השבועה, כמו שתלמיד חכם יכול להתיר נדרים ונדיר שבועות, להתיר שבועות. דילמה משבועתא דמבול קאמה. כי רבא בר חנה הבין שעל איזו שבועה מדובר? על השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע אחרי המבול. מה הייתה השבועה? שהוא לא יחריב יותר את העולם. אז רבא בר חנה אמר, אני בטח לא אתיר שבועה כזאת, כי אני רוצה בקיומו של עולם. הוא הבין שכאילו הקדוש ברוך הוא מבקש שיתירו לו את השבועה, כן, להביא מבול לעולם. מה פתאום? אני לא אתיר. ככה הוא הבין. ולכן הוא לא התיר את השבועה. ורבנן, אז אולי רבא בר חנה צודק, אז למה כינו אותו בכל שמות גנאי האפשריים? כי חכמים אמרו לו, אם זה היה ככה, הוא לא היה אומר, אוי לי. כן? הבת קול אמרה, בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי. זה לא אוי לי, כי גם הקדוש ברוך הוא רוצה בקיומו של עולם. אז על שבועה כזאת הוא לא היה אומר, אוי לי, אלא אוי לי. סימן שמדובר בדבר לא טוב. שדבר לא טוב. שבועה על דבר לא טוב. ובעצם ביקש הקדוש ברוך הוא שיתירו לו את השבועה. שמישהו יבוא ויגיד לו, זהו, מותר, מספיק, די. למה הכוונה כמובן? לא, זאת הייתה ואמינה, זה מה שרבא בר חנה חשב. שזה שבועת המבול. אבל חכמים אמרו, לא, מה פתאום, זה לא היה שבועת המבול. אם זה היה שבוע לא להביא את המבול, השם לא היה אומר, לי, או, לא היה אומר אוי לי. אלא על איזו שבועה מדובר? על הגלות. ככה כתוב בסוף העמוד הבא, שתי שורות מן הסוף. תסתכלו בקוף ממי. שמה, רק שמה המהר"ל מסביר שעל זה מדובר. אבל על גלות ישראל אמר השם יתברך, אוי לי כי נשבעתי. זאת אומרת, הוא שמע בהר סיני שהקדוש ברוך הוא מתעונן, שהוא כבול בזה שהוא יגלה את בניו על החורבן. זאת הייתה בת קול. אז חכמים כעסו מאוד על רבא בר חנה, אמרו חבל, יכולת לבטל את הגלות. איי איי איי, פספסנו, הייתה הזדמנות. טוב, עד כאן הסיפור. טוב, יש הרבה דברים שכאן צריכים להבין כאן, לא שבדיוק אנחנו מבינים את כל הסיפור הזה, ובלי עזרת רבותינו היינו עובדים. אז בואו נראה מה המהר"ל יסביר עכשיו. הוא מסביר דברים עמוקים מאוד. המאמר הזה מופלא. כן? כמו כל האגדות של רבא בר חנה, זה דברים מופלאים. כי למה היו עקרבים סביב להר סיני? מה זה הסיפור הזה? מה הוא ראה עקרבים מסביב להר סיני? ומהו עניין התעיה שידע זה? ומה זה אותו רואה ישמעאלי? כן, שמופיע הרבה פעמים בש"ס. מה הוא מסמן? מה הוא בא להגיד? רבא בר חנה צריך את אותו בדואי שיבוא להראות לו איפה זה הר סיני? מה, זה מדובר בדברים רוחניים. רבא בר חנה הוא בכלל היה בבבל. אז מה זה הוא עכשיו? מה זה הסיפור הזה? מה זה בא להגיד? אבל יש לך לדעת זאת אומרת, אומר המהר"ל, אני בא לגלות לך דברים. יש לך לדעת, הכוונה, צריך שתקבל ידיעות. ידיעות מעולם הרוחני, לא הספרות. כי החוכמות הן שתיים בעולם. יש בעולם שני סוגי חוכמה. זה הקדמה כללית להבנת ההגדה הזאת. כי החוכמות הן שתיים בעולם. החוכמה האחת היא חוכמת התורה והם דרכי השם. אשר חוכמה זאת לא הוריש לשום אדם, כי היא שכל אלוקי, כמו שהוא ידוע, כי התורה בפרט, כלומר בלבד, שכל אלוקי. ולא ניתן זה כי אם לישראל. אשר ציווה להם חוקים ומשפטים, והחוכמה הזאת, אם מן השם יתברך, אשר נתן תורה לישראל. אם כן, החוכמה האחת, זו החוכמה של התגלות. זאת אומרת, אין השכל האנושי יכול להשיג מעצמו. צריך שיהיה גילוי. והגילוי הזה נעשה על ידי השם, לעם ישראל בהר סיני. זה בחינת הר סיני. אף אדם בעולם לא יכול להשיג את החוכמה הזאת אם הוא לא קיבל אותה. משה קיבל תורה מסיני. זה אחת. מהי החוכמה השנייה? החוכמה השנייה היא חוכמה אנושית. שכל. וזאת החוכמה, כלומר האנושית, היא גם כן בעובדי גילויים, כלומר היא גם אצל הגויים. אמרו במדרש, אם יאמר לך אדם יש תורה בגויים, אל תאמין. שנאמר אין תורה בגויים. אם יאמר לך יש חוכמה באומות, תאמין. שנאמר ועבדתי חוכמה מאדום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יעניש את אדום ויאבד מאדום את החוכמה שבו. אז אם הוא יאבד ממנו את חוכמתו, סימן שהיה בו. זאת אומרת, יש דבר כזה. חוכמה בגויים. אכן ראינו. חוכמה, מדע, שכל, היגיון, פילוסופיה. יש בגויים. אם כן, יש שני סוגים של חוכמות בעולם. זה דבר יסודי מאוד, ההבנה הזאת. כי כולם חושבים שיש רק חוכמה אחת. לא נכון. אין רק, יש שתי חוכמות. שתי החוכמות האלה נבדלות. הן נבדלות גם בדרכי השגתם. זה שיטות שונות איך משיגים שתי החוכמות. מה? יכול להיות שיהודי הולך לחוכמת אנוש, יכול להיות שיהודי צריך להיות שילך לחוכמת השם. אבל יכול להיות גם שיהודי יבחר בחוכמת אנוש. יש יהודים שפועלים על פי חוכמת אנוש. לאו דווקא בחוכמת השם. וגם יש דברים שבאמת מתאימים לחוכמת אנוש. דוגמה, מדע. אדם שעכשיו לומד להכיר את העולם במעבדה. זה חוכמת אנוש. איך להפעיל מחשב? מה זה כתוב בתורה? זה חוכמת אנוש. איך מפעילים מחשב? חוכמת אנוש. לא. יש שתי חוכמות. גם אצל אדם מישראל יש שתי חוכמות. רק ההבדל הוא שאצל אדם מישראל יש אפשרות של גישה לחוכמת השם. אצל הגויים? לא.
יש הכנה.
מה?
יש
נכון. נכון. בדיוק. שיש בישראל הכנה טבעית לקבל חוכמת השם. עכשיו, אומר המהר"ל, והאדם קונה החוכמה שלו ממה שהוא רואה ומשיג. עכשיו המהר"ל מסביר, מה זה חוכמת אנוש? חוכמת אנוש על מה זה בנוי? על מה שהאדם משתמש בחושיו. רואה, שומע, ממשש, בודק, לומד להכיר, צופה. לא כמו התורה, אשר ניתנה לאדם מן השם יתברך. זאת אומרת, לא מלמטה למעלה. חוכמת אנוש היא באה מפגישת האדם עם העולם. והאדם מתבונן בעולם, ומתוך זה הוא מנסה להשיג את מה שיש בעולם. לא, חוכמת התורה זה לא מתחיל מן האדם בכלל. זה הפוך. זה מתחיל מנמעלה. זה מתחיל מהשם. לא כמו התורה אשר ניתנה לאדם מן השם מתברך. זה שני כיוונים הפוכים לגמרי. חוכמת אנוש זה מתחיל מלמטה ומנסים לטפס. עד מתי? עד כמה שיכולים. אבל חוכמת השם זה מהשם, זה גילוי. זה לא דורש את הדרכים של חוכמת אנוש. אבל האדם צריך למושכלות שלו להשיג בנמצאים. אבל אם אדם רוצה להבין את ענייני העולם, כמו שאמרתי קודם, אז הוא חוקר, הוא משתמש במחקר. לכן, באמת, שתי החוכמות האלה, הן שונות. הן לא בהכרח סותרות. הן לא סותרות. אם אדם רוצה להכיר את הטבע, אז הוא צריך להשתמש בחוכמת אנוש. הוא חי בתוך העולם, הוא חי בתוך הטבע, כדי להשיג את חוקי הטבע, די בחוכמת אנוש, זה מה שהוא אומר, אבל האדם צריך למושכלות שלו להשיג בנמצאים. אבל לדעת את המהות של הבריאה, לדעת את המציאות הפנימית, לא, זה אתה לא רואה. אין לך חושים להשיג את הפנים. אז איך אתה תדע? צריך שמישהו יגלה לך. כן. אני רוצה לשאול. טוב. כן.
המתמטיקה והפיזיקה זה נחשב בתור חוכמת אנוש?
ברור. בוודאי. בוודאי, זה חוכמת אנוש. ברור. זה מה שאדם משיג מתוך מחקר, מתוך התבוננות, מתוך היגיון, מתוך כלליים וחוקים טבעיים. לא צריך בשביל זה גילוי מן השמיים.
ההנחות עבודה זה אנושיות לגמרי.
מה?
כל ההנחות עבודה הן אנושיות לגמרי.
ההנחות עבודה ומה?
אתה קובע את הכללים, אתה קובע את זה.
נכון.
זה הכל ביחס למה שאתה אומר.
נכון, אתה צודק. נכון. אז מה הבעיה? לא, זה הבדל. זה בדיוק ההבדל בין תורה לבין חוכמת אנוש. זה באמת תחומים שונים. וגם המטרה היא שונה. זה מה שהסברתי קודם. חוכמת אנוש, המטרה היא להכיר את המציאות. את היש שמתגלה לאדם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שכל. זה לא המצאה. זה קיים. האדם יכול למדוד, והוא יודע כמה אורך, כמה רוחב, כמה גובה, כמה חום, כמה קר.
גם את חוכמת האנוש וגם את חוכמת האלוקה לא בתור דבר שזה נאצל מזה, שזה גדול על זה או זה פחות מזה.
לא, הוא לא עושה כאן, הוא לא עושה כאן השוואה. הוא לא השוואה. בינתיים...
ההשוואה
היא מאוד ברורה, כי אנחנו יודעים שזה מתחיל מנקודת מוצא שונה לחלוטין. האם נקודת המוצא זה אדם, או נקודת המוצא זה ריבונו של עולם? חוכמת התורה, נקודת המוצא זה ריבונו של עולם. זה המוחלט. חוכמת אדם זה שכל אנוש. לכן זה ודאי לא מוחלט. אבל להכיר את המציאות, זה מה יש. זה מה שהקדוש ברוך הוא העמיד לרשות האדם. חמישה חושים, שכל, מה שיש לו. כי זה משרת מטרות שונות. אם אני רוצה לבנות שולחן, אני לא צריך בשביל זה ללמוד גמרא כדי לבנות שולחן. כדי לבנות שולחן אני צריך לדעת למדוד אורך, רוחב, גובה, איך מחזיק פטישים ואיך דופקים על מסמרים. מה שייך להשוות? שייך להשוות? לא שייך להשוות. כי אני מתעסק בתחומים שונים. אם אני מתעסק בתחומים שונים, לא שייך להשוות. למה להשוות? אתה תגיד למה ישמש השולחן. זה כבר שאלה אחרת. אבל לבנות שולחן, זה לא צריך בשביל זה חוכמת השם. אלא השכל שניתן באדם מספיק לזה. כן. למה צריך חוכמת התורה? שאלה טובה. אם לכאורה, אתה שואל טוב, אתה אומר, אם כדי להתעסק ולחיות במציאות טבעית די בחוכמת אנוש, אז למה היינו צריכים ללכת להר סיני לקבל חוכמת התורה? מה באמת יש בחוכמת התורה שאין בחוכמת אנוש? יפה. אז זה באמת הנושא האמיתי. זאת השאלה הגדולה. מה באמת, למה בלי חוכמת התורה אין בכלל, אנחנו לא מתחילים. מה קרה? נראה, במציאות אנושית אני מסתדר יפה מאוד. במציאות האנושית אני מסתדר. אלא מה? אז כנראה שיש בחוכמת התורה בדיוק מה שחוכמת אנוש לא יכולה לתת. ניתן מיד חלק מן התשובה. מטרות. שאדם יכיר טבע, זה נותן מטרות?
לא.
לא. זה נותן אמצעים. אבל אם אני רוצה לדעת את המטרות, זה יפה מאוד שאתה יודע איך לנהל את ענייני הטבע. יפה מאוד. אבל מה עם המטרות? מטרות האדם, מטרות העולם. זה כבר חשבון אחר? מאיפה אני אשיג את זה? איפה אני אלמד מה הן המטרות של חיי האדם? מהג'ונגל? יש, כן? הג'ונגל? אולי אדם יגיד, כן, אני אלמד ממה שקורה בג'ונגל. אבל זה בדיוק העניין. אתה לא קופים, אנחנו לא קופים. מהג'ונגל אתה יכול לחיות, מה המטרה של קופים? קופים לשרוד. אז הם יודעים לטפס על עצים, והם יודעים לתחום תחומים, אבל מה המטרות של אדם? מה המטרות של היסטוריה? מה המטרות של 6,000 שנה? זה לא כתוב בטבע.
זה בעצם הצינור שמקשר בין חוכמת האדם לבין החוכמה האלוקית הרב.
מה?
השאלות האלה,
מה?
התכלית.
התכלית. התכלית זה מביא אותי לצורך בחוכמה שהיא גילוי. כן. נקודת החיבור. ודאי התכלית.
ולמה תמיד נוהגים...
לא איך, אלא למה. משווים ביניהם. למה משווים ביניהם? כי נטייתו של האדם היא להתמקד ולהצטמצם לחוכמת אנוש. למה? כי על זה הוא בא לבית. אז זה נטייתו של האדם. אדם מטבעו הוא רוצה חוכמת אנוש. למה? זה שלי. על זה אני שולט. על זה אני בא לבית. אבל למהר מאוד האדם מגלה שהמגבלות בחוכמת אנוש הן מאוד גדולות. הן לא נותנות לו את עיקרי התשובות. הן נותנות לו תשובות לסידור ענייני העולם. אבל הן נותנות תשובות למטרות, לתכלית, לסופיות, לאן הולכים ובשביל מה עושים. אז מכל מקום, ודאי שיש מקום להשוות. יש מקום להשוות, כי על ידי השוואה אתה מראה את ההבדלים. אתה מראה איזו חוכמה נותנת לך מה. המטרה של ההשוואה זה להראות לאדם איזו חוכמה נותנת לך. יש לפעמים בלבול. האדם בטוח שאם הוא יודע לנהל את ענייני הטבע, הוא כבר גם קיבל את המפתח למטרות. טעות גדולה. אתה נשאר בלי המטרות, בלי התכלית. אתה לא יודע לאן אתה הולך. כן? אדם יש לו מצפן. בסדר? האם המצפן אומרת לאדם לאן הלכת? אתם יודעים להשתמש במצפן?
הוא מכוון לאן ללכת.
מה?
הוא מכוון לאן ללכת.
מי זה הוא? אז אני שואל, האם המצפן, אני חוזר, האם המצפן אומר לאדם לאן ללכת? ניווטים, עכשיו אני שואל. מה?
לא,
בוודאי שלא, בוודאי שלא. המצפן לא אומר לך לנכת. המצפן לך אומר לך איפה הצפון, איפה הדרום, איפה המזרח, איפה המערב. לאן אתה, לאן אתה הולך? המצפן לא אומר לך. זה אדם המתחיל. הילד אמרו לו, תראה, מצפן מראה לך צפון. אז הוא אומר, אוי, המצפן אומר לי לאן ללכת. לא, המצפן לא אומר לך לאן ללכת. אתה צריך לקבוע לאן אתה הולך. הוא ייתן לך נקודות השוואה. אומר, אם אתה רוצה ללכת דרום-מזרח, אז אני אגיד לך מה הכיוון לדרום-מזרח. אבל אתה החלטת ללכת לדרום-מזרח. אתה. בוודאי. הוא אומר לך איפה הצפון, איפה הדרום, איפה המזרח, איפה המערב. אבל אתה קובע לאן אתה הולך. אז זה נקודת ההשוואה. אם אדם לא מודע לזה, כן? אז הוא מתבלבל, הוא חושב שהמצפן זה במקום המצפון. הוא מתבלבל. מצפן זה אומר לך איפה הצפון. אבל הוא לא אמר לך אם ללכת לצפון או לדרום. אולי אתה, המצפן מראה לך צפון, וזה בדיוק כדי שתלך לדרום. כי אתה החלטת שאתה רוצה דווקא ללכת לדרום. הניבול שלך זה לנגב. זאת אומרת, הנה, הוא מראה לי את הצפון, הוא ילך לצפון. זה הפוך. אז... לכן צריך לדעת מה הן שתי החוכמות ולמה נועדו שתי החוכמות. עכשיו, כל זה למה? בוא נראה. ולפיכך קרה, עכשיו תראו, הוא מתחיל לפענח, המהר"ל מתחיל לפענח את האגדה. הוא מתחיל לפענח אותה. ולפיכך קרה שכל האדם תאיה אשר הוא סוחר ישמעאל. כן? זאת אומרת, אותו תאיה שמוזכר פה אגדה, זה מדרגה אנושית, שכלית אנושית טבעית. אשר כל סוחר, לא כמו שאמרתי רואה, סוחר, אשר כל סוחר סובב כל הארץ, וכך שכל האנושי צריך לסבב ולעיין בנמצאים, ומהם יקנה החוכמה. כלומר, רבה בר בר חנה, החכם הגדול בתורה, פגש אחד שמסמן את השכל האנושי, סוחר ישמעאלי. כי הסוחר הוא מכיר ענייני העולם, הוא מבין ענייני העולם. כן? אז הנה יש לנו עכשיו פגישה בין שתי מדרגות. וכאמר, ומה הוא אמר לו? שאמר לי, האותיה הוא השכל האנושי, אשר תשיג כל הדברים, לרב הבחנה, שהוא בעל התורה, שהוא השכל האלוקי, והוא מקבל מן שכל האנושי גם כן, כאשר צריך לו, ועיקר האדם כאשר יש לו דעת תורה. עכשיו, מה בעצם לפי המהר"ל, ההגדה הזאת מתארת בפנינו? הפגישה בין שתי החוכמות. היא מסמנת, ההגדה הזאת מסמנת את הפגישה בין החוכמה האנושית, זה התאיה הסוחר הישמעאלי, עם רבה בר חנה שהוא חוכמת התורה. למה יש פגישה? יפה, כי באמת גם חוכמת התורה צריכה לחוכמה אנושית. מה, אדם לא הולך לשוק? אדם לא בונה בית? אדם לא משתמש בכלים? ודאי שכן. אז אם כן, יש מקום של מפגש בין חוכמת התורה לשכל אנוש. ולמה שכל אנוש פוגש את התורה? בוודאי, המהר"ל עונה לזה. המהר"ל עונה לשאלה הזאת, רבותיי. ועיקר האדם, תקשיבו טוב איך הוא מסיים את המשפט, ועיקר האדם כאשר יש לו דעת התורה. לא נשכח, נכון שהחוכמה של התורה צריכה שכל אנוש והיא פוגשת אותו, אבל שכל אנוש בוודאי צריך דעת תורה, כי זה עיקר האדם. למה? הסברנו קודם, מה העיקר? הכלים או האמצעים או המטרה? אלא ברור המטרה. לכן יפה מאוד שיש כלים, יפה מאוד שיש היגיון. ומה אתה עושה עם ההיגיון? תלמד גמרא. תעלה למדרגה של דעת תורה. זאת אומרת, המפגש הזה זה מפגש מאוד מעניין. זה מפגש מרתק. המפגש בין שכל אנוש, האותיה, עם שכל התורה, רבה וברכנה.
כן.
בוודאי, בוודאי. אתה יכול גם להגיד הפוך. גם זה נכון. ברור שדעת תורה מגדילה שכל אנוש. כי ככל שהמטרות יותר ברורות, אתה יותר מבין את המשמעות של מה שנמצא בטבע. יש דברים שנראים לגמרי מיותרים, ואדם מזלזל בהם. כן? חושב שאין בהם ערך. כשאתה יודע את התכלית, אתה מבין את הצורך ואת המקום ואת הערך של כל דבר. זה עובד בצורה הדדית. הרב קוק מסביר את זה בספרו אורות התורה, שהרחבת השכל היא תמיד לטובה גם דעת תורה. עצם הרחבת השכל. אבל כמובן, העיקר, מה הולך בראש? דעת תורה. אבל בוודאי ששכל אנוש זה מועיל גם לדעת תורה. ודאי.
בגלל זה משתמשים בתורה לא לשמה.
מה?
בגלל זה יש כאלה שמשתמשים בתורה לא לשמה. אני שמעתי אנשים
עורכי דין שלומדים גמרא
בשביל
להסכים
יותר
וכו'
ודברים כאלה.
זה לא טוב.
כן, אבל זה בגדר אפשרות. מבחינה עובדתית זה...
כן, מבחינה עובדתית זה עובד, אבל זה לא טוב. למה זה לא טוב?
כי זה לא לשמה.
כן, ולמה לא לשמה זה לא טוב?
כי אין פה את התכלית.
ראשית.
אתה מקופף את
המטרות. יפה, כל הכבוד. כל הכבוד. יחצל, בוא תעשה לי טוב. תודה רבה. כי בדיוק העניין, אתה משעבד, אתה משעבד את המטרה לאמצעי. הוא עורך דין רוצה לחדד את שכלו, אז הוא הולך ללמוד סוגיה בגמרא, לא כדי לקנות את דעת השם, אבל הוא מבין שבגמרא החידוד השכלי מגיע לרמות שהשכל האנושי לא ייתן לו, כן? אבל פה הוא עושה דבר חמור מאוד. הוא עושה מה שהיה בין אגר לבין שרה. מה קרה? ותקל גבירתה בעיני השפחה. השפחה זה שכל אנוש. והגברת, זאת שצריכה לעמוד בראש, זאת דעת תורה. עכשיו, פה זה הפוך. השפחה רוצה לתפוס את המקום של בעלת הבית. זה חמור מאוד, זה לא טוב. זה יקלקל את כל, זה יקלקל את כל המדרגות, כמובן. זה לא נכון לעשות את זה בצורה כזאת. עכשיו אנחנו אם כן במפגש הזה, בין שניהם. ולכך מה שאמר כי התעיה אמר לרבה ברחנה כאילו אמר כי שכל האנושי היה מורה ומלמד את אשר יש לו שכל התורה, כי רבה ברחנה ינודע שמו שהוא בעל תורה, ואמר כי התעיה שהוא רמז על שכל אנושי אמר לרבה ברחנה הוא דעת אשר לאדם בתורה, שמפני שבא לומר בסוף המאמר ששמע בת קול שאמר מי מפר, ואין הפרת נדרים שהיה רק בתורה. ולכך אמר שאמר התעיה לרבה ברחנה, ורצה לומר כי בא לתורה היה מקבל מן שכל אנושי. עכשיו אנחנו נתחיל להבין למה באמת חכמים הגיבו בצורה כזאת חריפה. כי מה קורה לפי הסיפור של ההגדה? מי מוביל את מי? יפה, השכל האנושי מוביל את רבה ברחנה בעל דעת תורה. ככה זה נראה כאן. אתם מבינים? יישר כוח. תודה רבה. אז זה החיסרון. יש פה, האגדה הזאת בא לומר, אותו תעיה, פוגש רבה ברחנה, והוא שכל אנושי, הוא אומר רבה ברחנה, שמע, צריכים אותך. בסדר?
אבל למה הוא מגיע לשם דווקא דרך השכל האנושי ולא השכל האלוקי מוביל את השכל
יפה, הנה, והנה אנחנו באמת ואמר תא אחווה לך הר סיני. בוא, אני אראה לך הר סיני. ורצה לומר, שידע להבין הר סיני ומעלתו, והיה מקבל רב הבחנה מן שכל האנושי, מעלת הר סיני. כלומר, השכל האנושי בא להראות לרב הבחנה את הר סיני. שהר סיני, מה זה מסמן?
תורה.
התורה. וחזאי דאדרן לי אקרבי. וראו, הוא ראה שמה שמסביב להר סיני הקרבים. וקיימין כי חמרה חיוורת. והקרבים האלה היו נראים כחמורים לבנים. וכל עניין זה, שרצה לומר כי מעלת הר סיני נבדל מן האדם לגמרי. ולכך אמר דאדרין לאקרבי. כי הקרב הוא הממית. כמו שאמרו במסכת אבות, הקיצתן, הקיצת... הקרב, על מי מדובר? על תלמידי חכמים. זאת אומרת, רבה ברכנה, כן, התאיה הביאו אותו להר סיני, ומה רואים שם? שהר סיני, כמובן, כל זה זה מחזה רוחני, כן? אתם הבנתם. זה לא שהוא לקח אותו עכשיו לטיול בסיני. זה לא זה. זה מחזה רוחני. הוא... ראה את הר סיני, כלומר, הוא ראה את מדרגת הר סיני. בסוף הוריות, הגמרא אומרת שיש שני סוגים של חכמים. יש חכם אחד שקוראים לו סיני, ויש חכם אחד שקוראים לו עוקר הרים. כן? עוקר הרים. זה שתי מדרגות. החכם שיודע הרבה, הוא החכם שיודע ושכלו מחודד, יודע להקשות ולתרץ קושיות גדולות. אז אחד זה בידיעות והשני זה בחריפות. והשאלה הגדולה, מה עדיף? מה עדיף? אבל למה הבאתי את הדבר הזה? כדי שתדעו שכשאומרים סיני, בעצם מדברים על מדרגת סיני. כמו שכתוב, משה קיבל תורה מסיני. זה כוונה, הר סיני זה גם מדרגת סיני. אז מה הוא רואה? רואה רבה רבה חנה הקרבים מסביב לסיני. זאת אומרת, שרבה ברחנה התחדדה לו המחשבנה שמה שהתגלה בהר סיני זה בכלל לא שייך למדרגת אנוש. כי הקרבים, כן? מה היה בהר סיני? מה הזרה שמשה רבנו נתן לבני ישראל בהר סיני?
לא
להתקרב אל ההר. לא לעלות. למה לא? מה קרה? מה יש? כדי שידעו שמדרגת התורה היא מדרגה נבדלת מן האדם. אל תחשבו שיש לכם השגה מעצמכם. ירו יירא, כלומר מי שיעיז להתקרב למדרגה הזאת במחשבה שהוא מבין מעצמו, הוא ימות, חייב מיתה. זה לא שייך. זו מדרגה נבדלת. היא מדרגה הזאת, זה גילוי מן השמיים. זה דבר שניתן לאדם במתנה, לכן קוראים לזה מתן תורה. זו מדרגה שנבדלת מן האדם. הקדוש ברוך הוא ישלים את המדרגה האנושית שלנו במדרגה אלוקית. זה לא אנחנו הפכנו להיות יותר חכמים. זה לא אם אתה תהיה פרופסור אתה יותר מדוקטור, אם אתה יותר דוקטור, אם אתה דוקטור אתה יותר מתואר שני. זה לא שייך בענייני תורה. בענייני תורה יש גבול ברור בין המדרגה האנושית למדרגה האלוקית. הלכנו להר סיני כדי לקבל מדרגה שמצד עצמנו לא יכולנו להשיג. לכן הקרבים מסביב להר סיני, אומר המהר"ל, זה בא לסמן את הגבול הברור. אין, אתה לא יכול לטפס לבד על ההר. אין דבר כזה. אתה חייב קבלה. לכן המשנה הראשונה במסכת אבות באה ואומרת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע וישוע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה וככה בכל דור ודור. אתה לא תדע את התורה מעצמך כי זה מדרגה אלוקית ואתה כאדם בן אנוש אתה מוגבל, אתה לא יכול לעבור את החומה של הקרבים. זה להיכנס למקום שהוא כבר לא מדרגה אנושית, אתה מת שם כאדם. כאדם אתה לא שייך, זה אש אוכלת. התורה היא כאש אוכלת. לכן היא לא שייכת למדרגה אנושית. תנסה לטפס, רק רבים ימיתו אותך, כלומר, ימיתו אותך. מה זאת אומרת ימיתו אותך? אתה לא תבין. זה ממית את המדרגה הטבעית האנושית שלך, מדרגת התורה. צריך ככה להבין מה זה תורה. תורה זה לא סיפורים של בני אדם. כמו שלא עלינו עושים כשמלמדים ולומדים תורה, כאילו שמדברים במדרגה אנושית. כאילו שהתנך מדבר מה שאתה יכולת להבין מעצמך, ספרות. זה לא על זה מדובר. זה שורה של הקרבים. אל תעיז לנגוע בזה בלי גילוי. בלי שתקבל, אתה לא מבין. תתרגל לזה. בלי קבלה, אינך מבין. זה לא חוכמה אנושית. זה היסוד הגדול שכאן המהר"ל רואה בדברי חז"ל אלה. אין. זה יורד מן השמיים, זה אש. אש אוכלת, זה כמו שנשיכת הקרב, זה אש, זה ממית, זה שורף. זה משהו אחר לגמרי. זה גבול ברור, לכן משה רבינו אמר לבני ישראל, שלושת ימי הגבלה זה לא תרגיל, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שלא יתקרבו, רק אתה תעלה. זה לא ככה. זה להסביר להם, אתם מגיעים להר סיני, אתם מגיעים למדרגה שהיא נבדלת מכם. ומה שהולך להיות במתן תורה, זה גילוי מן השמיים, השלמה בדבר אבסולוטי מוחלט, לעומת דבר יחסי אנושי. זה משהו אחר לגמרי. אתם הולכים לקפוץ מדרגה. אף אחד לא יכול לקפוץ את המדרגה הזאת, אם לא בגילוי מן השמיים. זה רק עם ישראל זכה הדבר הזה. אף אחד לא עבר את המעבר הזה חוץ מעם ישראל. לא שייך. אז אומר המהר"ל, מה ההגדה הזאת אומרת? היא אומרת שאותו תאיה, שכל אנושי, לוקח את רב אברחנה ומביא אותו לראות את זה. כן? לאט לאט. כנס שריר להיכנס להגדה הזאת לאט לאט. פה דברים עמוקים ביותר, אמרתי לכם. לא פשוט. ואם כן, סיפור של המפגש של השכל האנושי עם חוכמת התורה. כן, יצא. המדרגה האלוקית היא מוחלטת, היא גילוי מן השמיים, אתה לא יכול מעצמך. אין לך, אתה מוגבל במציאות הסופית שלך, ואינך יכול להשיג את האינסופיות של חוכמה אנושית, של חוכמה אלוקית. כן.
אז מה כן הייתה המטרה של לעצור לפני זה כמה ימים בהר סיני, לפני
לקבל הכנה? כל זה הגמרא במסכת שבת, בדיוק היא מפרטת מה היה בכל יום ויום. מי שרוצה להעמיק בזה יכול לראות את זה בעין היה, בפירוש של דברי הרב קוק על כל מה שהגמרא מספרת שמה בגמרא. מה בדיוק הגמרא פתאום אומרת לך, הגענו להר סיני, מה חשבת שהגענו וקיבלנו תורה? לא נכון. מה היה ביום הראשון? ומה היה ביום השני? ומה היה ביום השלישי? ומה היה ביום הרביעי? מה צריך כל זה? מה זאת אומרת? הכנה, הכשרה, איקון. זה לא פשוט. אנחנו הולכים לקפוץ מדרגה. אנחנו הולכים להשתנות מקצה אל קצה. מבני אדם שעד עכשיו ערכם נמדד לפי שכל אנוש, אנחנו הולכים עכשיו להיות עם שערכו נמדד במחשבתו האלוקית. אתה צריך להבין את זה. כשאנחנו מחזיקים גמרא, אנחנו מחזיקים אש. אין לאף אחד את זה בעולם. לאף אחד אין את זה בעולם. קפצנו מדרגה. הפכנו להיות דבר אחר. גילוי של מעמד הר סיני זה לא הצגה גדולה, זה לא סרט, זה שינוי מציאות באופן יצודי של האדם. זה שפתאום חוכמה אחרת נכנסת בו, ומתוך זה הוא הופך להיות כולו שונה. מראש ועד כף רגל אנחנו אנשים אחרים בעולם, אנחנו לא בני אדם רגילים. אחרת לא היינו יושבים פה ולא היינו מבינים כלום ממה שאנחנו מדברים עכשיו. אם לא היינו קונים את המדרגה הזאת של חוכמת השם, היינו יושבים לפני גמרא כמו חמורים. לא מבינים כלום. אתם חושבים שזה פשוט? יהודי יושב בגמרא, הוא מתחיל ללמוד, הוא מבין. זה מקשב, זה מתרץ, וזה, ומתי קוראים קריאת שמע בערבית. מה זה, וזה, כל אדם אחר, הוא אומר, מה אתה רוצה, מה אתה עכשיו מספר סיפורים שלך? מה זה כל הדברים האלה? אבל אנחנו שייכים לרמה אחרת של הבנה. בכל התחומים. לכן גם החיים שלנו הם שונים. חיים של עם ישראל זה לא חיים של עם אחר. כי הכל שונה אצלו, זה במהות אחרת לגמרי. זה גילוי אש מן השמיים. והאש, כידוע, היא פועלת לשנות צורה. מה זה אש? זה פועל לשנות צורה. אתה משתנה בצורתך. האש לוקחת את החומר, והיא שמשנה את צורתו. אז אנחנו באר סיני קנינו צורה חדשה. זאת לא אותה צורה. זה לא הצורה האנושית שהייתה עד אז. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם.